אז הסשן הזה הוא סשן של הנחיות למדיטציה. זאת יכולה להיות הזדמנות למי שרוצים לתרגל את מה שלפעמים אוהבים לקרוא לו הקשבה מדיטטיבית. יש אנשים שאוהבים לשמוע הנחיות כאלה תוך כדי איזה מין תרגול באפשר להגיד חצי גובה, כן, משהו כן ממשיך איזה מומנטום של התבוננות, אפילו אולי בעיניים עצומות, אבל גם משהו מקשיב. אז זאת אפשרות, ואפשרות אחרת זה פשוט לשבת ולהקשיב ולהתעסק אחר כך בתרגול. אז אני רוצה פשוט לתת כמה נקודות של תשומת לב, ואולי לפתח קצת את ההנחיות לתרגול לקצת יותר אפשרויות. תזכורת לשמחה, חשוב. הדבר הבסיסי ביותר באימון שלנו זה המשכיות, ואנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו, תשומת הלב לנשימה, עם או בלי תווית של שאיפה ונשיפה או עלייה וירידה, מה שמתאים לנו. אנחנו ממשיכים להשתמש, אם אנחנו רוצים, בנקודת מגע בגוף בין הנשיפה לשאיפה. ואנחנו רוצים לאט לאט להביא תשומת לב לאיך אנחנו שמים לב לנשימה. יש איזה סוג של עדינות שאנחנו רוצים לאט לאט לייבא לתוך המפגש הזה. לפעמים מתוך המאמץ וההתמודדות, תשומת הלב, המפגש של תשומת הלב הנשימה יכול להיות טיפ-טיפה מחוספס או לוחץ, או אפילו אולי קצת אגרסיבי אצל חלק מאיתנו. ומאוד חשוב כל הזמן להזכיר לעצמנו שלהניח את תשומת הלב על הנשימה, זה לא דבר שדורש מאמץ והחזקה חזקה, אלא פשוט לבוא במגע עם. כן? אחת המשמעויות של סאטי, תשומת לב, מיינדפולנס, לבוא במגע קרוב עם. אז אנחנו פשוט פוגשים מקרוב עם איזושהי עדינות שמאפשרת, כמו שממששים משהו, חפץ מאוד עדין שאנחנו לא רוצים שימאך או יישבר, כן? ועדיין יש מפגש, יש מגע. יש שם גם סקרנות לגבי הנשימה הזאת, הספציפית הזאת שכרגע ננשמת. השאיפה הזאת שנשאפת, הנשיפה הזאת שננשפת. מה חווים עכשיו? איזה תחושות מתלוות? מה קורה בקצוות, ואנחנו מנסים להביא לשם סקרנות, עניין, במשהו שהוא לכאורה רגיל. חלק גדול ממה שנפתח בתרגול הזה, זה ההבנה שמה שנראה לנו רגיל הוא לא באמת רגיל, אין משהו רגיל, הכל הוא אקסטרודינרי, הכל הוא רגיל, כל נשימה, כל רגע של מגע, של תחושה, של ראייה, של שמיעה, הכל הוא סוג של פלא, ובהתחלה אולי קשה לראות את זה, כי תשומת הלב שלנו היא לא מספיק קרובה וסקרנית, היא כללית כזאת, אוקיי, נושמים, נשמנו, נושמים, ננשום, לא מיוחד. אולי כשפתאום קשה לנשום, קולטים כמה נשימה זה דבר בלתי רגיל. ואז, כמו שכבר קצת דיברנו אתמול בערב וגם חווים בטח כל הזמן, יש הסחות דעת. זה לא תמיד קל להישאר בקשר עם הנשימה. ויש כל מיני סוגים של סחף מנטלי שלוקח אותנו אל פנטזיות, אל זיכרונות העבר, הקרוב או רחוק, אל מה יקרה ביום חמישי, איך אני אצא מפה ואיך אני אסע ומה מחכה לי, ומה יהיה בשנה הבאה, ומה יהיה היום בערב לאכול, ואיך אני אחזיק מעמד עוד ישיבה ועוד ישיבה, ובא לי כבר שתהיה הליכת מדיטציה או לא, וככה אנחנו מפליגים לנו בכל מיני נדידות. ואחד הדברים הכי הכי משמעותיים שאנחנו צריכים ללמד את עצמנו בתרגול הזה, קודם כל לזהות שזה קורה, אבל גם not to follow, כן? לא להתפתות, כי המחשבות הן מאוד מפתות. הרבה פעמים המחשבות הן באות כאילו הן באות ואומרות לנו, אני מחשבה ממש מעניינת. תראה כמה אני חשובה, תפתח אותי, תזרום איתי, בוא איתי, כן? בוא נלך למקומות. מאוד מאוד מפתה. ולפעמים זה מרגיש דביק שאנחנו מסתבכים בתוך איזה מין שיטפון כזה דביק שאי אפשר ממש לחלץ ממנו. אז יש איזה מין התכוונות לא להתפתות, לא להיכנע לפיתוי הזה. ולהבין שזה מפתה, כן? יש משהו מפתה לחשוב את המחשבות שרוצות שנחשוב אותן. אבל לאלה מאיתנו שהם פחות ניסיון, לאלה שהם יותר ניסיון, מבינים למה מה שאני אומר יש בו תועלת, לאלה שהם פחות ניסיון, פשוט תנו לזה צ'אנס, ותראו מה באמת מתחיל לקרות ולהתהוות בחוויה שלכם, יום אחר יום, אם אתם מתאמנים ומתאמנות, בלא להיסחף. ומה זה, זה לא תמיד אפשר להחליט את זה, כן? לפעמים פשוט זה קורה, אבל יש איזו התכוונות של לא לאפשר לזה ללכת יותר מדי רחוק. את זה אנחנו כן יכולים לעשות. אז אולי זה ייקח דקה, אולי זה ייקח שתי דקות, חמש דקות, חצי דקה. אבל בנקודה מסוימת ההתכוונות הזאת פתאום תחזור לנו לזיכרון, ונגיד, רגע, אני לא אמור, אני החלטתי עם עצמי שאני לא אמור להיסחף עם הסחף. אני רוצה לחזור לכאן. ואז אני רוצה לזהות שבעצם יש סחף של מחשבות, לגעת בזה לרגע. שברגע זה יש מחשבות על העתיד, על העבר, זה לא משנה עכשיו. אם רוצים להשתמש באותו תיוג, אם התיוג מרגיש לנו כמו כלי שעוזר לנו, אפשר גם כאן, אפשר לתייג את זה כנדידה, נדידה, נדידה. בדרך כלל מתייגים פעמיים או שלוש כל מיני תופעות. או מחשבות, מחשבות, מחשבות. משהו בסגנון הזה, רק לשים על זה איזושהי תווית שמיד מזכירה לי מה קורה. מה קורה זה לא שאני עכשיו בים או על הדשא. אני עכשיו יושב כאן וחושב מחשבות על העתיד או על העבר. והזיהוי הזה והתיוג הזה של מחשבות מחזיר אותי למה שבאמת קורה, למציאות. זאת המציאות, שיש עכשיו מחשבות. ויש פה איזה סוג של מלאכה, דיברתי אתמול בערב על המאמץ. המאמץ, אז אני רוצה להזכיר את זה שוב, זה המאמץ האמיתי היחיד שנדרש בתרגול. המאמץ כל פעם לשלוף את עצמי מהשיטפון, להזכיר לעצמי שאני פשוט כאן, או בוא נגיד להפסיק לשכוח. כן? לפתח הרגל חדש במקום ההרגל של שכחה, לפתח הרגל של הזכרות. ברגע שנזכרתי, בזה נגמר המאמץ. לא צריך להיות במאמץ לשים לב. אנחנו פשוט שמים לב. פעם היה לי מורה כזה, באיזה רטריט, שאמרתי לו שאני מורה, שם לב לזה, והוא אמר, אל תתאמץ לשים לב, פשוט תשים לב. והסתכלתי עליו ככה, במבט כזה, כמו של איזה כלב כזה, שתוהה. כזה, למה אתה מתכוון? כן, פשוט שמים לב, לא צריך להתאמץ. אנחנו כאן. כן? העניין זה רק לזכור. זה המאמץ, וזה מאמץ גדול, כי הסחף של הסחת הדעת הוא מאוד מאוד גדול. ויש כאן איזושהי, זה כמו אתיקה של אילוף, כן? של אימון שוב ושוב, כמו שאנחנו כל בוקר שולפים את הגיטרה או היוקלילי או ניגשים לפסנתר או כל דבר שאנחנו מתאמנים עליו, שאנחנו רוצים להשתפר ולהיות מיומנים בו. אז יש איזה ממד של שוב ושוב ושוב, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. נתחיל לאמן את עצמנו בחזרה הזאת, בהיזכרות הזאת, ולאט לאט זה נהיה הרגיל, הנורמלי החדש. אתמול גם הוזכרו שערי החושים. אחד הדברים שלפעמים, וכאן אנחנו כבר מתחילים לצאת מקרחת היער הזאת של הנשימה, ולהתחיל לצאת לכל מיני גיחות קצרות אל מה שיש מסביב, כדי לחזור אליה בסוף. אבל לפעמים, משהו בשערי החושים שלנו מזמין אותנו קצת למפגש, לתשומת לב. אז אלה יכולים להיות הרבה פעמים צלילים, או תחושות גוף במקומות שונים שאינם האזור הנשימה, אולי ברגל, בפנים, בכפות הידיים. וההזמנה הזאת באה בצורה של איזה מין תחושה שמשהו קורה. משהו קורה ומשהו במרכאות מבקש תשומת לב. לפעמים זה גם יכול להיות טעם או ריח, למרות שאלה בדרך כלל חוויות פחות דומיננטיות. מה שבדרך כלל דומיננטי במדיטציה בישיבה, זה עוד תחושות גוף או צלילים. אבל יכול להיות שזה גם ריח או טעם או מראה. ואז יש איזה משהו של להיענות, להיענות להזמנה, ולהביא לזמן מה כזה או אחר, זה לא, אין פה מתכון נכון, להביא קצת תשומת לב לחוויה הזאת. אז אם זאת תחושה בגוף, אנחנו מביאים תשומת לב לברך, שמים לב קצת לתחושה שיש באזור הברך, או לתחושת הדקירה שיש, או הגירוד שיש בלחי, או לזרם הנעים שיש בכפות הידיים, או לכאב שיש בין השכמות, או לצליל של המזגן, או של הטרקטור, או של אנשים שמדברים, או הנשימה של מי שיושב על ידי, זה גם צליל. ואנחנו רוצים לזהות קודם כל, מה החוויה? אז אם החוויה היא שאני שומע אנשים מדברים, אז מה שאני שם לב אליו, זאת נקודה מאוד קריטית. מה שאני שם לב אליו, או רוצה לשים לב, זה לא בכך זה שאנשים מדברים, כי זה מה שנקרא התוכן. מה שיותר מעניין אותי לשים לב אליו, זה שמתרחשת חוויה של שמיעה. זה שמיעה. ואם רוצים להשתמש בתיוג, אפשר לתייג את זה, שמיעה, שמיעה. פעמיים או שלוש. ואז אני נמצא במציאות האמיתית ככל האפשר, שהיא שמה שבאמת קורה עכשיו זה שיש חוויה של שמיעה. זה הדבר המרכזי. של מה זה קצת פחות חשוב. אם עכשיו אני מביא תשומת לב לאזור שבין השכמות, אז מה שיש שם זאת תחושה. זה לא השכמות שלי כואבות כי אני יושב יותר מדי ליד המחשב. פשוט תחושה. זה מה שקורה עכשיו. אפשר לתייג את זה אם רוצים. תחושה, תחושה, תחושה. ואז אני רוצה להיות עם זה קצת לפעמים. שוב, זה איזה מין אינטואיציה או אינסטינקט כזה של האם זה מספיק, או שאני רוצה להיות עם זה עוד קצת וגם להתבונן בזה יותר מקרוב. כמו שהתבוננתי בנשימה, בסקרנות, גם בתחושה בין השכמות. דיברנו על זה קצת אתמול. על הדינמיות שיש שם. זה לא באמת גוש מוצק אחד של תחושה. יש שם כל מיני תת-תחושות שמרכיבות את התחושה הגדולה. כמו שהם מתקרבים למסך של מחשב או טלוויזיה ורואים את הפיקסלים. אז אנחנו רוצים לראות את כל הגוונים של התחושה שיש שם ופשוט לזהות אותם. או אם אנחנו שמים לב לחוויית השמיעה, אנחנו רואים שבעצם חוויית השמיעה יש בה היא פוגשת כל מיני סוגים של צלילים. זה לא דבר אחד, אנשים מדברים. בתוך האנשים מדברים הזה יש המון המון רגעים קטנים של מגוון של חוויות שמיעה. וכך גם לגבי ריח או טעם. והדינמיות הזאת זה דבר מעניין, אנחנו רוצים לראות אם החוויה היא באותה עוצמה, אולי העוצמה גוברת או קטנה, או עולה ויורדת כל הזמן, אם זו התחושה בין השכמות למשל, האם היא מתעצמת כשאני מתבונן בה, אולי נחלשת, האם יש שם פעימות, זרמים, דקירות, האם זה חם או קר, והאם החום הזה או הקור הזה, הם כל הזמן באותה רמה או משתנים. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו רוצים לזהות כשאנחנו במפגש עם חוויה חושית, זה מה שקוראים לו הטון הרגשי, או בשפה הפאלית המילה היא ודנה. באנגלית קוראים לזה feeling tone. כשאומרים טון רגשי או feeling tone, לא מתכוונים לרגשות במובן של emotions, אלא מתכוונים למשהו מאוד ראשוני ובסיסי, שיכול להיות אחד משלושה דברים. או שזה נעים, קצת נעים או מאוד נעים, או שזה לא נעים, קצת לא נעים או מאוד לא נעים, או שזה משהו באמצע, לא נעים ולא לא נעים, בקיצור מקובל לקרוא לזה ניטרלי. אז התחושה הזאת בין השכמות, נעימה או לא נעימה, שהיא ניטרלית. סביר להניח שאם היא משכה את תשומת ליבי, היא לא כל כך ניטרלית. בטח או שהיא מאוד לא נעימה, או שהיא מאוד נעימה. האם הצלילים האלה שאני שומע, הם נעימים לי, הם לא נעימים לי, או ניטרלים? זה משהו מאוד סובייקטיבי, זה לא, יכול להיות שזה לא לכולם יהיה אותו דבר. אם יש שם ילדים צועקים, אז יכול להיות שמי שמנסה להירדם עכשיו, הצליל הזה יהיה לא נעים, אבל לאימהות של הילדים האלה זה יהיה צליל מאוד נעים. זה מאוד סובייקטיבי. אז אנחנו רוצים לזהות, וזאת מיומנות ממש ממש חשובה למתרגלי ומתרגלות מדיטציה, לזהות את הוודנה, את הנעים לא נעים של החוויה החושית שאנחנו מתבוננים בה. וזה תיוג נפרד או זיהוי נפרד. אז אם אני שם לב לתחושה בשכמות, יכול לשים לב תחושה, תחושה, ואז לא נעים, לא נעים, לא נעים, כן? או כואב, כואב. ואם אני שם לב לתחושה בידיים, אז תחושה, תחושה, נעים, נעים. כן? וזה חשוב, משהו שלפעמים אנחנו מדלגים עליו, זה חשוב להביא תשומת לב לתחושה נעימה. אצל הרבה מאיתנו, יש מין אתוס כזה שמדיטציה זה באנו לעבוד. ואם לא כאב לי ולא התמודדתי עם כל מיני אי נוחות ולהחזיק מעמד, אז לא עשיתי עבודה. ושתחושות נעימות זה לחלשים, כמו כיסא. כן, נשבת על כיסא, אז גם תחושות נעימות זה לחלשים. לא. תחושות נעימות זה תחושות נעימות, והן חלק מהחוויה שלנו. המטרה שלנו פה זה לא לנצח שום דבר, אלא רק להתוודע וללמוד להכיר את החוויה שלנו במלואה. חלק מהחוויה שלנו היא נעימה. אז בואו נכיר גם את זה. עוד דבר שאנשים נוטים הרבה פעמים לדלג עליו זה חוויות חושיות ניטרליות. תחושות ניטרליות בגוף למשל. פחות מעניין. אבל ככל שאנחנו מתקדמים בדרך, אם אפשר להגיד את המילה הזאת מתקדמים, הניטרלי נהיה מעניין. א', כי יש יותר, אולי יותר ממנו, יש פחות מאבקים לפעמים, וב', בתחושות ניטרליות יש איזה סוג של שמחה מסוימת, כי זה לא כואב. ופתאום אנחנו מבינים שלא כואב זה ממש אחלה. כלומר, ברור שנעים זה כיף וטוב ונעים, אבל ניטרלי זה קודם כל לא כואב, איזה יופי. וזה נהיה איזה מין ורסיה של, של הנעים, כלומר זה, הניטרלי הוא לא באמת נעים, אבל הוא נהיה מין כזה, נגזרת של נעים, ואנחנו לומדים להנות מתחושות ניטרליות שיש בשפע. אני מניח שלרובנו, הרבה מהזמן, רוב התחושות בגוף הן ניטרליות. אם עכשיו נסתכל על הגוף שלנו לרגע, נסרוק אותו בעין תשומת הלב שלנו, סביר להניח, בטח אנחנו יושבים עוד לא המון זמן, זה לא 3/4 שעה. המגע של הבגדים על הגוף הוא ניטרלי, תחושה של הפנים אולי ניטרלית וכו' וכו'. אז פשוט שמים לב, נעים נעים, או לא נעים לא נעים, או ניטרלי ניטרלי. ואז משתדלים פשוט להסכים לזה שזאת החוויה. זה לא טוב או רע. זה שהייתה לי מדיטציה עם הרבה כאבים, זה לא מדיטציה לא טובה או כן טובה. זה פשוט מה שזה. ההצלחה שלנו בדרך, המקום שאליו אנחנו צועדים או מתפתחים, הוא לא מקום שבו אין תחושות כואבות. יש בו הכל, כאבים ועונג. מה שמשתנה זה איכות המפגש עם התחושות הנעימות והלא נעימות. אז מה שאנחנו מנסים להביא זה קבלה, הסכמה, ללא תנאים, מה שאוהבים לקרוא לו קבלה רדיקלית. קבלה מוחלטת ללא תנאים שהדברים הם כמו שהם, as it is. עם זאת, התודעה שלנו לא תמיד מיומנת בלפגוש חוויות בצורה כזאת, ויש תגובות, יש תגובתיות. ואנחנו רוצים לשים לב גם לזה, זה כבר השכבה הבאה. אז יש לנו פה מצד אחד חוויה חושית, אליה יש מוצמד טון רגשי של נעים לא נעים ניטרלי, ועכשיו יש את המרכיב השלישי בשרשרת, שזאת התגובה. אז התגובה הטיפוסית לחוויה לא נעימה, זה דחייה, התנגדות, פחד, רוגז, סלידה, גועל, כל קשת התגובות, לפעמים מאוד עדין, לפעמים מאוד חזק. לא רוצה את זה, על כל הוורסיות שלו. התגובה לחוויה נעימה היא התלהבות, תאווה לעוד, רצון לשמר, פחד שזה ייעלם. רוצים את זה. רוצה, לא רוצה. כל הזמן הנודות האלה שהוזכרו אתמול, אנחנו מנסים לאזן ולייצב את מה שמתנדנד. זה מה שמתנדנד. רוצה, לא רוצה. אז כשאנחנו מתבוננים בתחושות, אני מדבר עכשיו בעיקר על התחושות בגוף, ומה שאני אומר על התחושות בגוף הוא נכון לגבי שאר החושים, אבל בתרגול שלנו בדרך כלל הדבר שבאמת בסוף מתעסקים איתו הרבה זה התחושות בגוף. אז כשאנחנו מתבוננים בכאב או בתחושה לא נעימה, אנחנו לא מנסים לגרש אותה. ושאנחנו מתבוננים בתחושה הנעימה, ההתבוננות אינה נועדה כדי להגביר או לשמר את התחושה הנעימה, ואנחנו מנסים לרדת מהנדנדה הזאת של לדחוף ולמשוך, של להגביר ולשמר, כי זאת לא המטרה שלנו. ואם אנחנו מנסים להגביר ולשמר, או לדחות ולסלק, המטרה שלנו היא ללמוד לזהות את זה. כמו שזיהינו את התחושה ואת היותה נעימה לא נעימה, אנחנו רוצים גם לזהות את הנדנדה הזאת של רוצה, לא רוצה, בא לי, לא בא לי, מושך, דוחף, נאחז, עודף. מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד מועיל. אז גם את זה אפשר, קודם כל, לזהות, וגם את זה אפשר לתייג אם התיוג זה כלי שעובד לנו טוב. אז אפשר פשוט להגיד בלב, התנגדות, 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 סלידה, 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 השתוקקות, 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 שאני רוצה יותר מזה. או לפעמים יש התגובה לנעים, זה ציפייה, ציפייה שיהיה עוד, ציפייה שיחזור, אז ציפייה, ציפייה, ואם זה לא קורה, אז אכזבה, אכזבה. כשיש תחושה ניטרלית, לפעמים התגובה היא שעמום, או סתמיות כזאת, או אדישות. אחרי כל זה, זה לא אמור לקחת המון זמן, כל מה שאמרתי. אחרי כל זה, כשהדברים, ושוב, זה לא מתמטי, אבל מגיע איזה רגע שאני אומר, אוקיי, מספיק עם זה, בוא נחזור הביתה, נחזור לנשימה. זה המקום שבו אפשר לנוח. וזה זה המסע שאנחנו עושים. אפשר בהחלט להיות במצב שבו כל התרגול הוא רק תשומת לב לנשימה, זה גם בסדר גמור, זה לא שאנחנו חייבים לצאת לכל הגיחות האלה מקרחת היער שלנו, אפשר להישאר שם, ליהנות, הכל בסדר. אבל לפעמים מעניין, משהו מושך אותי, מעניין אותי, וחלק מההתפתחות שלנו בתור מתרגלים מקצועיים או מתרגלות מקצועיות, זה שאנחנו מתחילים להסתכן ולהתעניין לגבי איך המנגנונים האלה עובדים, איך נוצר הסבל הפסיכולוגי שלנו מתוך החוויות החושיות. כי לכאורה, אם חוויה לא נעימה או חוויה נעימה, לא אמורה להיות בעיה. חווים את הנעים, הוא בא והולך. חווים את הלא נעים, הוא בא והולך. זאת עדיין לא בעיה. הבעייתיות נוצרת בכל המנגנונים התודעתיים האלה של התגובתיות. ולכן זה נהיה מעניין להיחשף לזה ולהתבונן בזה ולהתוודע לזה, כי ההתוודאות הזאת היא המנגנון או המכניזם שלאט לאט יגרום לדברים האלה להיות פחות ופחות פעילים, פחות ופחות עוצמתיים. אנחנו פחות ופחות נסבול מבחינה נפשית בגלל שכואב לנו או נעים לנו. אפשר לסבול מבחינה נפשית גם כשנעים, מהציפיות והאחזויות והפחדים שזה ילך. לא רק כאבים זה דוקה. כשאירן דיבר על דוקה בשיחה בערב הראשון, השני, כשבודה מדבר על דוקה, הוא לא מדבר רק על כאבים. גם עונג, ובגלל זה התרגום של דוקה כסבל הוא לא מדויק. כי גם כשאנחנו לא סובלים, אנחנו יכולים לסבול. גם כשנעים לנו בגוף, אנחנו יכולים לסבול מבחינה מנטלית. והדרך לעזור למנגנונים האלה להיות פחות ופחות חזקים, היא פשוט להביא אליהם תשומת לב. אנחנו לא צריכים להפסיק אותם, לחדול אותם, זה רק יגביר את הבעיה. אם אני עכשיו בהתנגדות, ואני מנסה להפסיק להתנגד, אז בעצם אני מתנגד להתנגדות, עכשיו יש לי שתי התנגדויות, רק גדלתי את הבעיה, אני הולך לכיוון בדיוק ההפוך מהכיוון שאני מנסה ללכת אליו. לא, אם יש התנגדות, let it be, אבל עם הרבה תשומת לב. כן, ותשומת הלב לאט לאט תחשוף בפנינו כמה ההתנגדות הזאת היא הרגל מזיק, מכאיב, שהוא לא עושה לנו טוב. ועצם הגילוי הזה יגרום להרגל הזה להיות פחות ופחות חזק. לא כי אנחנו נעשה אותו פחות ופחות חזק. זה יקרה מעצמו. זה יעשה בשבילנו, מתוך איזו חוכמה עמוקה של התודעה שלנו. והמילה האחרונה שאני רוצה להגיד היא לגבי התיוג עצמו. תיוג זה דבר שיש כאלה שאפילו לא רוצים לדבר עליו כשמלמדים, כי הוא יכול להפוך בקלות למשהו נורא נורא מכני. אני כן מציע אותו, ואנחנו כן מציעים אותו, כי הוא כלי גם עם פוטנציאל לתועלת מאוד מאוד גדולה, אבל זה רק כלי. וזה רק כלי, זה לא קרדום לחפור בו שאמור לעזור לנו לעצב את החוויה שלנו. זה לא התפקיד של התיוג. התפקיד של התיוג זה רק לחזק את יכולת תשומת הלב שלנו. זה כמו ויטמין שמחזק את יכולת תשומת הלב שלי. אז אנחנו משתמשים בו בצורה שתעזור לנו לשים לב ולהיות בקשר עם האובייקט שעליו אנחנו מתבוננים כרגע. לזה הוא נועד. ולכן אפשר להשתמש בו כשזה מתאים ומועיל, ואפשר לא להשתמש בו כשזה לא מתאים ולא רלוונטי. אז למשל, אתן לכם דוגמאות. יש אנשים שמשתמשים בתיוג רק לטובת הנשימה ולא לדברים אחרים. יש כאלה שעושים להפך. הנשימה לא צריכה תיוג, אבל כשיש עניינים אחרים, כל מיני סוגים של תגובתיות, את זה מתייגים. יש כאלה שבוחרים למשל לתייג רק בדקות הראשונות של הישיבה, ומתי שהוא מרגישים שכבר לא צריך את זה. ואולי רק אם עולה איזה גל גדול, איזה רגש מאוד מאוד חזק, אז אפשר להשתמש בזה. כן? אז תרגישו מאוד חופשיים להשתמש או לא להשתמש, זה נמצא על הבופה, ופשוט לוקחים את זה כשהמנה הזאת מתאימה ועוזרת לנו. אם משתמשים בתיוג, תגידו את זה בעדינות, בטון עדין. הטון מאוד יעזור לכם לראות שאתם באמת ניגשים לאובייקט בצורה נכונה. אם אני שם לב עכשיו לכאב, אז אפשר לתייג את זה כאב, כאב, כאב. אפשר לתייג כאב, 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 כאילו לך מפה. כן. לא, זאת כבר התנגדות, זה לא תיוג תמים. אז איזי, בעדינות, זאת לחישה עדינה ברקע מניגון חלש שרק מזכיר לנו. זה כאב, זה עונג, זה הכל. לא חייבים לדייק בדיוק בדיוק עם המילה שמשתמשים בה. אם קרה לנו לזה פחד וזה בעצם חשש, לא קרה שום דבר. אנחנו נתייג את זה כפחד פחד, ואולי בנקודה מסוימת פתאום נבין, זה לא פחד, זה יותר חשש. אוקיי. אז עכשיו נתחיל להגיד, לקרוא לזה חשש. או לפעמים אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, יש איזו חוויה כללית של מועקה. ואומר, אוקיי, זה מועקה. כרגע אני רואה את זה כמועקה. יכול להיות שבעוד כמה זמן, פתאום זה ייפתח מול העיניים שלי, ואני אבין שיש פה דאגה, וגם קצת אכזבה, ואולי עצב, ויהיו לי כבר שלושה דברים לזהות. זה יגיע. אז אל תקדישו בכלל מאמץ למצוא בדיוק בדיוק את המילה ולהתעסק עם זה. אם אתם לא יודעים מה זה, אפשר לתייג את זה פשוט, ורוצים לתייג, אפשר לתייג חוויה, 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 או ידיעה, ידיעה, ידיעה. המיין שלנו כבר יודע למה אנחנו מכוונים, ויכול להיות שעם הזמן פתאום תעלה איזה יכולת זיהוי יותר קצת מדויקת. כי משהו חשוב זה לא התיוג ולא המילה, אלא פשוט תשומת הלב. אנחנו רק רוצים לשים לב, ולא להיות מין, לפתח איזה מין מגדיר מצבי תודעה, כזה, מין אפליקציה שמזהה כל דבר. זה לא חשוב. מה שחשוב זה רק להביא תשומת לב לחוויה. יש שאלות? כן. טיפה חזק רק. כן. כשאתה אומר סוכה ודוכה, למה אתה מתכוון? תראה, אנחנו פה במשחק של מילים, כן? בעולם של מילים, ואני חושב שהמילים האלה הן טיפה כלליות מדי. אנחנו מנסים להיות יותר, כמה שיותר קונקרטיים ומדויקים לגבי מה באמת חווים. כי שאני אומר דוקה, אני יכול להתכוון לזה שיש לי כאב בציפורן, לזה שאני במצב רוח רע, לזה שאני הייתי מצפה שיהיה לי יותר נעים עכשיו. כל הדברים האלה הם דוקה. אז אני משתדל להיות יותר ספציפי, כן? ושאני אומר סוכה, אז אני יכול לחשוב שזה סיפוק, שמחה, נחת, עונג, כל מיני מצבים נעימים, פיזיים ורגשיים, מנטליים. אז אני ממליץ, כן, אפשר להחליט שאני שם לב פשוט נעים ולא נעים באופן כללי, זהו. עם הזמן נראה לי ש יש איזה נטייה או עניין או משיכה להיות יותר ספציפיים. וזה גם משרת את ההתקדמות של התרגול, כי הספציפיות הזאת היא עוזרת לנו להתפתח. אז אם אתה שואל את סמי מני, אני הייתי מנסה לרדת קומה, ולא להסתפק בסוכה ודוקה בתור כותרות. כן. אנחנו לא כל כך מנסים להחליט אם זה טוב או רע, זה כבר סוג של שיפוט או חוות דעת, אנחנו רק מנסים לזהות אם זה נעים או לא נעים, זה הכל. וזה עובדה. זה נעים או לא נעים, זה הכל. רציונלי, אפשר לפרש את זה ככה, רציונלי אנליטי זה בעיניי פשוט פרשנות למה שאנחנו עושים. אנחנו לא מנסים לנתח שום דבר, ולא מנסים לנסח איזושהי תובנה פסיכולוגית או מדעית לגבי כל התצפיות שלנו. זה נשאר ברמת התצפית. לבודה יש דימוי נורא יפה. הוא אומר, זה כמו שבן אדם לוקח סק של קטניות, ושופך את כל הקטניות לפניו ומתחיל למיין. זה אורז לבן, זה אורז שחור. אלה עדשים כתומות, עדשים שחורות, שעועית שחורה, שעועית לבנה. פשוט כל דבר, מה זה מה? וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה. אנחנו לא מנסים להבין איך האורז גדל, ולמה הוא שחור, והאם זה שיש פה גם אורז וגם קטניות, הן משפיעות אחת על השני, ולנתח. לא. זה ככה, וזה ככה, וזה ככה. זהו. זה מאוד מאוד פשוט. יש כאלה שהתשומת הלב תגרום להם להרגיש שזה יבש, שזה רציונלי, שזה אנליטי, אז לזה אני מציע, את זה אני מציע לזהות, ואפילו לתייג כפרשנות פרשנות, או תפיסה תפיסה, כי זה מה שזה באמת, זה איזה מין מחשבה או רעיון שיש לי בתודעה, בתגובה לאיך שאני מתבונן. ואז גם את זה אפשר לזהות ולהתבונן עליו. זה פשוט אירוע מנטלי שנקרא פרשנות. Okay. כן. כן. כן, השאלה הייתה לגבי זה שלפעמים במדיטציה יש חוויה שהגוף מתנדנד באופן לא רצוני, קדימה ואחורה, וגם לא בטוח אם זה באמת קורה, אבל זאת החוויה הפנימית שיש שם חוויה של התנדנדות. כן? וזה, יש כל מיני דברים כאלה, בסגנון מה שאת מתארת, אני מניח שהרבה מאיתנו חווים כל מיני, לפעמים תזוזות לא רצוניות, קפיצות בגוף, עוד לפעמים רואים גם פתאום הבלחות של אור או צבע, או כן, קרה לכם כל מיני דברים כאלה. זה ככל שהריכוז המדיטטיבי מתעצם, אז קוראים כל מיני דברים, זה כל מיני, שאגיד המוח עושה כל מיני תהליכים, הגוף, זה קצת קשור גם אולי לדברים שדיברתי עליהם אתמול, כל מיני שחרורים של חסימות אנרגטיות, זה יכול להיות. אבל זה לא כל כך משנה למה זה קורה. מה שמשנה זה שזה קורה, וזה עוד משהו לשים לב אליו, פשוט לזהות שיש עכשיו התנדנדות כזאת. לא הייתי מנסה לעודד את זה, כן? זה קורה, כן? אבל אם כבר לעודד לאיזשהו כיוון, אז אפשר בעדינות, לא בכוח, אבל לעודד את עצמי בחזרה להתרסן לאיזו תנוחה שקטה. אבל לא בכוח, כן? אם יש משהו, הגוף לפעמים מרגיש צורך לשחרר איזו אנרגיה, לא יודע, לפעמים יש כאלה קציפיצות בכתפיים, כאילו פשוט ספונטני משחרר את המתח שהצטבר, אז אוקיי, כן, זה לא, זה פשוט קורה, פשוט הגוף עושה דברים, כן, אוקיי, זה לא סיבה לדאגה, או כן, פשוט שימי לב שזה קורה, או לפחות שאת חווה את זה, זה גם לא כל כך משנה אם זה באמת קורה, או רק את מדמיינת שזה קורה, בחוויה הפנימית שלך זה קורה, יש תחושה של התנדדות. או, יפה, אז תחושה, תחושה, נעים, נעים. זה מה שעושים. כן, ראיתי שם יד, כן. טיפה יד חזק. כן. קודם כל יש באמת תקופות או רגעים או אפיזודות, זה יכולות להימשך כמה דקות או יום שלם, שבהם אנחנו סובלים, כי בחיים יש סבל, ואנחנו חווים אותו ופוגשים אותו גם במיקרו, בתוך תרגול המדיטציה. אז מצד אחד אנחנו כן רוצים לפתוח את הרז, את זרועותינו, ולקבל את הסבל בברכה, לא כי אנחנו מזוכיסטים, אלא פשוט כי אנחנו לאט לאט מבינים שקבלת הסבל בברכה היא גם הדרך הכי חכמה לפגוש אותו, במקום להיאבק בו ורק להגביר את הסבל, וגם כי כשנקבל את הסבל בברכה אנחנו נלמד ממנו. יש פה חוכמה שמחכה להתגלות אם רק נפגוש את הסבל ככה, בצורה שקטה, ערה ומודעת. יחד עם זאת, אם התרגול שלנו הוא רק סבל, 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 גופני ורגשי כל הזמן, אז כדאי ללכת לבוא לדבר איתנו, כי לאורך זמן קשה להתמיד שרק, רק, רק, רק סובלים, ולפעמים יש כל מיני התאמות קטנות שאפשר לעשות בתרגול, גם בתנוחת הישיבה וגם בצורה של ההתבוננות, וגם לאן מפנים את תשומת הלב, שיכולים טיפה ליצור חוויה של יותר בלנס, בינתיים, עד שדברים ישתחררו ויפתחו, כן? אז אם באמת זאת החוויה, אז פשוט תבואו לדבר איתנו. זה נגיד משהו שמצדיק איזה, או שתשאלו את זה בקבוצה, זו שאלה טובה לקבוצה, או שאם זה אין קבוצה בזמן הקרוב ומרגישים שזה דחוף, אז זו סיבה טובה לבקש פגישה אישית. Okay, אבל אני מדבר באמת על מצבים שזה end to end, רק סובלים וסובלים וסובלים. בברכה ואפילו באהבה. כן. זה משהו שלאט לאט לומדים ורואים שככל שאני מקבל את החוויה שלי בברכה או באהבה, ככה התובנה והשחרור שמתרחש מול החוויה הזאת נהיים יותר ויותר עמוקים. כן. זה פשוט מין גישה כזאת של לא רק להגיד, אוקיי, אני מקבל את זה, אני נושא את זה כמו שחייל סוחב את התרמיל הכבד שלו, כן, במסע. אלא אני רוצה להתעניין. זה באמת אני רוצה לפגוש את הדבר הזה כמו חבר שבא אליי, ואולי הוא לא נחמד, אבל יש לו משהו ללמד אותי, והוא ילמד אותי רק אם הוא ירגיש ממש נוח איתי, רק אם הוא ירגיש שאני באמת מקבל אותו ללא תנאים. וגם אם הוא לא לבוש כל כך יפה, או לא מתנהג כל כך יפה, אבל יש בי משהו שאומר, אוקיי, אני מקבל אותך ללא תנאים, תהיה כמה זמן שתהיה, זה ממש ממש בסדר שאתה פה. וככל שהגישה הזאת כלפי החוויה היא כזאת, ככה התובנה והשחרור של הפלונטר הזה, יקרה בצורה יותר עמוקה ומשמעותית. אפשר להגיד. Okay. טוב, אנחנו הגענו לסיום, אז אנחנו רוצים עכשיו לתרגול מדיטציה בהליכה, והזמנה היא כמובן ליישם את ההנחיות האלה בהמשך היום בתרגולים. אז בתרגול בהליכה אנחנו גם רוצים לנסות קצת להעמיק את ההתבוננות, אז זה אומר שבעיקר אנחנו רוצים לאסוף את עצמנו יותר, כן, אז כל מי שמאיתנו התרגול שלו עדיין נראה קצת משוטט כזה, תנסו לאסוף את זה באמת למה שאירן ננחה בהתחלה, בתרגול בהליכה, פשוט איזה מין סטריפ, כן, או שכל הזמן זה אירן או אני דיברנו על זה, על סטריפ כזה של הליכה הלוך חזור, כן, 15-20 מטר, ולנסות להאט קצת את הקצב, אולי אפילו אפשר להתחיל לפרק את הצעדים של ההליכה למי שרוצה, לחלק את זה נגיד להרמה של הרגל, לשים לב להרמה, אחרי זה לשים לב להזזה של הרגל, ואז לדריכה. כן? אפשר אפילו לתייג את זה, אם רוצים הרמה, הזזה, דריכה. אפשר גם להמשיך ללכת, פשוט לשים רגל ימין, רגל שמאל, זה גם בסדר. אבל נתחיל להשתמש בהליכה כעוד פלטפורמה להעמיק את הריכוז ואת החיבור שלנו לחוויה ולגוף ברגע ההווה. ואם יש הסחות דעת או קושי להתרכז בזמן הליכה, אז אני מאוד, מאוד ממליץ לעצור ולעמוד, להביא רגע תשומת לב, ואם רוצים לתייג גם את ה... אם יש מחשבות או חוסר שקט או חוסר סבלנות או שמחה, להיות לרגע עם, עם הדבר הזה ואז להמשיך ללכת. כשמגיעים לקצה אפשר להסתובב ולהיות בתשומת לב גם לאיך מסתובבים, כן? לנסות ליצור איזה רצף. אוקיי? אז גם אפשר לתאג, זה למשל משהו שאין כל כך בישיבה, אז אפשר לעצור לרגע, ראייה, ראייה, ראייה. כן? אז שוב, אנחנו מנסים לתאג מה באמת, וזאת מה באמת קורה, יש ראייה. זה לא כלב, 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 אלא יותר ראייה, ראייה.